טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים הנושא שלנו של גיל הרך. אנחנו צועדים קצת לקחת גם הילד היותר גדול, בכלל תקשורת בין הורים וילדים, כשהתקשורת הזאת צריכה להיות גמישה, כי הרבה פעמים פונים אלינו, אל האנשים שעוסקים בתחום, בשאלה מה עושים כשילד מתעורר בלילה, ומה עושים, אני יודע, מה הגישה לילד, אני יודע, שרוצה לאכול יותר מדי. כל השאלות בעצם, אנחנו צריכים לזכור שאין אידיאולוגיה מחנכת. אין אדלר ואין ויניקוט. אין גבול ואין נחלה. יש תמיד גם וגם, יש תמיד את הכל. וככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות אמיתים בתוך הקשר עם הילדים, זהו סימן שלמדנו הרבה. ככל שאדם לומד הרבה שיטות, הרבה דברים, הרבה מתמלא בכמה שיותר, אפילו שיטות סותרות, אז ככה הוא יכול לגשת אל הילד בצורה יותר טבעית. כי בסופו של דבר מה שצריך להיות זה הטבעיות של האדם. מה שילד יספוג זה הטבעיות, אבל צריך לפתח את הטבעיות, כלומר לגלות את הטבעיות. ויותר מדי פעמים אנחנו רואים שבית עובד לפי שיטה מסוימת, וזה מביא לאבדון, כי לילד אחד זה מתאים אבל לילד אחר זה לא מתאים. ודיברנו שבוע שעבר כבר נושא של להעלים עין כעיקרון לכתחילה, ושאלו וזה באינטרנט שאלו, ובעצם להעלים עין זה להגיד מה שאומר חובת התלמידים האדמו"ר מוויז'ניץ, שהילד הוא רך, הילד הוא מלא בחטאים, הילד הוא כן כמו העיקרון של האדמה שלא עשתה את רצון השם, כי השם רצה שיצא עץ פרי, עץ פרי עושה פרי, יצא עץ עושה פרי, האדמה שמסרבת לציווי הבורא. ככה העולם מתחיל במרד של הלמטה, הילד מרדן, הילד לא רוצה תמיד ללכת לישון, ואתה צריך להיות סבלן, ואתה לפעמים רואה שהוא לא הולך לישון ושהוא ממשיך להסתובב, ואתה לא ראית, לא שמת לב, אבל אתה תבוא עוד חצי שעה אחרי זה, תגלו, מה, אתה לא במיטה? מה זאת אומרת? כן, כלומר, הילד הוא צריך עכשיו את הזמן שלו, תן לו, תן לו, לך אין כוח? לא יש כוח. כלומר, מה שעושה שלדעתי מצליחים יותר או מצליחים פחות, זה כשרואים את הפנל של הילדים אחרי זה, ורואים שכל ילד הלך לאיזה כיוון קצת שונה, כי הוא קיבל חינוך כזה מאפשר לפתח את היצירתיות שלו. במילים אחרות, העמדה הנפשית של ההורה בתקשורת הבין אישית היא עמדה של צמצום של האגו וצמצום של השיטה הכל יכולה, כי אין שיטה כזאת, ויש שיטה שנקראת אהבה, רק שאהבה זה בדיוק הרבה פעמים לדעת שאין שיטה, והשיטה היא להיות עתה, להיות ענב, להיות בעל מידות, ובעיקר באמת לעבוד בגמישות. יש גבול? יש גבול, כמובן שיש גבול. בלי גבול אנחנו בכלל לא מדברים. ילד לא קורא את ההורה בשמו, ילד לא מתחיל לחנך את הילד השני. יש לפעמים בבתים ילד בוגר שמתחיל להתערב בחינוך של ילדים היותר קטנים, כן? וכל אחד יקבע, כל בני זוג יקבעו גם בעצמם את הקו האדום, ואת המקום שפה אנחנו לא מתפשרים, זה מסוכן, לא מתפשרים. אבל מעבר לגבול אני חושב שהדור, בגלל שזה דור של נשמות שעולות ויורדות, נשמות של תוהו, נשמות של המון המון עוצמה, נראה לי שצריך לדעת לחכות בדור הזה. ולדעת לחכות זה לדעת לפעמים לרדת ולעלות איתם, ולפעמים לדבר איתם, באמת שיחה נוקבת, חשובה. לפעמים דווקא לא לשים לב שבדיוק הוא לא בירך ברכת המזון. כי אני חושב שאצל הילדים הקטנים, שוב פעם, כקטן, הקטנות בנפש זה עולם של נפילות, שמתוך נפילות האדם בונה את הכוחות שלו באמת. החינוך שהוא טוב מדי הוא לא בונה כוחות. החינוך הטוב דיו הוא חינוך שמאפשר לילד ליפול, ומתוך זה הוא יבנה את למשל את הרצון שלו הוא בעצמו ללכת לישון. זה העיקרון, וזה אומר שהדברים יעברו למשל בנושא של צניעות בתוך בית, או במסרים שהם מובנים מאליהם. כן, ברור שאת לא יוצאת ב, ב, בלבוש כזה. זה ברור. זה, אין, אין בכלל, זה לא ויכוח. זה דבר גם שעובר בדרך הטבעי, כן? שזה לא, זה לא שאלה בכלל. זה ברור לנו. גם בזה, כשצריך לשים גבולות, גם בזה אתה, אתה מקבל את הגבול מהמקום הכי טבעי שלך. בזה לא. זה לא יהיה. אני חושב שהילד מזה הוא יקבל, כן? מזה הוא יקבל שלא, אתה לא חוזר אחרי 12 לבית, אומרים לי מתבגר. כן? זה הגבול, זה הגבול. ולמה? ככה. אצלנו זה ככה. אז הגמישות הזאת זה החוכמה, כן? החוכמה הגדולה של החיים ש, שאתה צריך לדעת, מעבר שוב לגבול האדום, איך לחקוד למעלה, למטה, את לחבוק, איך, את, כתבתי את העת, את לאהוב, את לצנוע. יש לפעמים גם בדברים השליליים מקום. לפעמים יש בלתת גב לילד, להגיד לו, אני לא מדבר איתך, אני לא, לא מסוגל לדבר איתך. כי אתה לא מסוגל לדבר איתו עכשיו. כי מרוב ייעוץ ומרוב שיחות ומרוב הבנות, לפעמים שכחנו את הטבעיות. והמפתח של האהבה זה שאדם שנמצא איתך הוא אמיתי איתך. הוא עצמו איתך, הוא לא בעל שיטה מסוימת. בזה הבן של הפרופסור שונה מהבן של האדם הפשוט, שהבן של הפרופסור יש לו תמיד איזה גישה מעל ראשו. הבן של האדם הפשוט אין, אין גישה, יש אהבה. אז זה הרבה יותר קל. יש אם כן סוד מאוד מאוד עמוק, אני חושב, בכל הנושאים האלה, סוד הנסירה, אנחנו כמעט כל הזמן מדברים עליו, שאדם הוא גב אל גב, מתרחק מעצמו כדי להיפגש פנים אל פנים, כמו שאדם וחווה נבראו גב אל גב. אני חושב שחשוב לנו להבין ש יש שלושה שלבים בכל חיבור. יש לפעמים שהחיבור הכי קרוב הוא בגב אל גב. לפעמים החיבור הכי קרוב הוא בגב אל גב. זאת אומרת, הוא בזה שאתה עכשיו לא פנוי. הוא בזה שעכשיו אתה אומר, לא, אין לי כוח לדבר. כי אתה למדת בשיעור שחשוב מאוד לפני שינה להישאר חצי שעה עם הילדים, לספר להם סיפורים. אבל מה לעשות שעכשיו אין לך שום כוח? אז מותר לך. ומותר לך להגיד, תשמע, הערב אני... כי חשוב שהילד יקלוט שאתה בן אדם. חוץ מבעל שיטה. הדבר הזה נראה לי חשוב בארץ ישראל, כשחזרנו לטבעיות של עצמנו, לכבד את התנועות של, של הנפש. כמו בני זוג, שיודעים שלפעמים הם גב אל גב, לפעמים הם פנים אל פנים, לפעמים הם ביחד, לפעמים הם לא ביחד, וזה בסדר גמור. ככה צריך להיות. כי הריחוק וקרבה הוא זה שיוצר את הכלים. הכלים נוצרים, מה שנקרא מאור ישר ואור חוזר. מפנים וגב. מהיכולת להיות פעם למעלה, פעם למטה, מלאפשר לאדם ליפול ולפעמים לדבר איתו כדי להרים אותו. התפנות האלה אומרים לנו אין אידיאולוגיה בחינוך. יש סוגיה מאוד מעניינת, זה סוגיה של הבן סורר ומורה. הבן סורר ומורה אומר, הרוקת שובר, למתי את זה ממר קוז'בסקי, הרב מר קוז'בסקי, הוא קורא את הסוגיה הזאת בצורה קצת שונה ולדעתי נורא מעניינת. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו שווה לאביו בכל ומראה ובקומה, אינו נעשה בן צורר ומורה. אמירה מוזרה. כן? הגמרא טוענת שאם אם הם לא דומים, כן? אם לא הייתה אמו שווה, אם הם לא דומים, אז הוא לא יכול להיות, אז הם חייבים להיות דומים כדי להיות בן צורר ומורה. למה? הוא שואל. כתוב בהמשך של הגמרא בדיוק. מה הייתה אמה? דאמרך, איננו שומע בקולנו. מדי קול בעינן שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין. אנחנו לומדים פסוק הזה שכתוב, קולנו, שהם צריכים להיות שווים. למה? אומר, כתוב, אז הפרשנים של ארוכת שובר, רב מנחם קשר, כותב שקולנו כתוב בלי יוד. כלומר, ההורים כאן הם בקול אחד. הם למדו איזו שיטה, והם עולים כחומה. כן? מול הילד הזה יש אחדות, ככה למדנו מהרש"ר הירש, אחדות, ההורים צריכים להיות מאוחדים, ככה למדנו, נכון? שיטה גרמנית. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון שהילד צריך לשמוע כל אחד. הילד צריך לשמוע שלהורים יש התלבטויות, לא בזוגיות. הזוגיות מול הילד זה צריך להיות דבר מאוד נקי, אין מריבות, אין סדקים. אבל בנושא חינוך הילד צריך לדעת שיש לפעמים דלת פה לפתוח, דלת שם, שאפשר לדבר, שיש התלבטויות משותפות, ושהם לא שווים. ההורים השווים האלה הם מפחידים את הילד. ברוב הסיפורים של חזרה בשאלה יש איזה מאחורי זה הורים שהיו שווים, או כי אחד היה מתחת השני ואז הוא רק אמר כן והוא לא הביע את דעתו, או כי באמת הם היו בראש אחד. ואז מה מצא ילד? לא מצא אף אחד לדבר אנושי, לדבר נורמלי, מה אתה מרגיש. וזה עיקרון מאוד חשוב. כשאנחנו מעמידים פנים שכאילו אנחנו ראש אחד, אין סטריאו בבית הזה, במונו עלול להיות מצב שאין באמת תקשורת אמיתית. אין תקשורת, כי התקשורת נובעת רק מזה שיש אפשרות לשמוע קולות שונים. אז חשוב מאוד, אמרנו שאין חינוך אידיאולוגי, אמרנו שאין אחדות בין ההורים בנגלה, גם מול הילד, וזה לדעתי סותר די הרבה מה שאנחנו שומעים בדרך כלל. הלימוד השני שלמדתי, שרש לקיש, אותו רש לקיש, בכל הסיוט זה בעצם רש לקיש, אותו רש לקיש שהיה ראש הגנבים שחזר בתשובה ונשאר רש לקיש, עד שהוא מבין שהוא רש לקיש, עד שרבי יוחנן אומר לו, רק רגע, מה אתה מבין בסכינים, ואז נהיה חולה, וכל הסיפור הזה של רש לקיש. אותו רש לקיש מגדיר לנו מי הוא הקטן. אז מי הוא הקטן? איזה הוא קטן? מסכת ירובין. זה שאין צריך לאימו. אז הם שואלים בגמרא, מה זה הדבר הזה? כל שמתפנה, קודם כל, ואין אימו מקנחתו. רבי שמעון בן לקיש אמר, כל שניור ואינו קורא אימא אימא. ילד קם בלילה, ואם הוא לא קורא אימא אימא, אז סימן שהוא כבר גדול. הילד הקטן בהגדרתו קורא לאימא כשהוא מתעורר, כן? והוא רש לקיש אומר, אני אף אחד לא היה בא, אף אחד לא הרים אותי כשאני קראתי אימא אימא, אז נהייתי רש לקיש, כן? אבל הדפוס הזה שהרואה אצל הילד הקטן הוא פשוט נוכח, יש נוכחות. לא צריך להיות אחד שנותן עצות, שמכוון, אפילו שמחנך. עצם הנוכחות של האימא שיושבת פה בסלון וקוראת ספר, והילד יודע שאימא נמצאת פה בסביבה, זה מה שחשוב. נוכח, להיות נוכח, להיות פנוי לתקשורת הגמישה הזאת. למשל נושא של בגיל ההתבגרות יותר, נושא של מיניות, גם הברית בינו לבינה, הגוף המתעורר הביולוגי הזה, צריך שההורה יהיה נוכח, שיהיה פה, שהילד ידע שהוא יכול לפנות אליו. כלומר, העמדה הנפשית של ההורה היא לא עמדה של חודרנות, של חקירה, של לשאול שאלות, של איפה היית, מה עשית, איך היה במבחן, אלא שלום, אני שמע, אני פה, אני. כלומר, להגדיר מחדש כהורה, ההורה צריך להגדיר מחדש את העצמיות שלו, כדי שהילד עצמו יכול להיות עצמי. אנחנו רואים בתחום שלנו שאיפה אדם מפתח מה שנקרא אני מזויף, פוזה, הצגה, כן? הוא כלפי חוץ מפגין איזה דבר אחר מאשר מה שהוא באמת. בפעמים נראה שהוא רצה לרצות את אימא שלו. זה סיפור חוזר על עצמו פשוט, לא שזה נחקר מדעי, אבל רואים שהמקום הזה הנפשי שהילד היה צריך לרצות את אימא שלו, ואז הוא לא היה הוא באמת. אז מי הוא היה? הוא היה באיזה פוזה, באיזה צורך לרצות. את מה? את האימא שהייתה פה עם הציפיות שלה, שהייתה פה עם הרצון שלה שכך הוא יהיה. יש עוד סוגיה אחרת שהיא נורא מעניינת, שוב פעם במשנה, במקור מספר 9, האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. כן? האיש יכול להפוך את הבן שלו לנזיר, בנדר, והאישה לא. ושואלים, מה השאלה שיש לשאול פה במשנה הזאת? למה כתוב האיש? למה לא כתוב האב? כן? למה כתוב האב? האב מדיר את בנו לנזיר. אלא האדם הזה נהפך לאיש, הוא כבר לא אב. כי הוא מדיר את עצמו, את הבן שלו. רואים את זה אצל החוזרים בתשובה הרבה פעמים, שהם מאוד מאוד רוצים שהילד יהיה מה שהם לא היו, שהוא ילמד תורני, כן, רק תורה. הוא פרופסור למדע, אבל חשוב שהבן יהיה רק תורה, וידבר רק ביידיש גם לפעמים, ויהיה בתוך איזה עולם כזה של קוידש. למה? כדי למלא את החוסר, מה שאני לא קיבלתי, חשוב שהילד שלי יקבל. כלומר, ברגע שאתה חיים ציפיות, אתה לא נוכח, אתה לא נמצא, אתה לא פה, כי אתה מצפה, והילד ירצה לרצות אותך. ואז הוא לא יהיה הוא אף פעם, הוא לא יגלה באמת מה שהוא באמת. ואז אתה אידיאולוג. כלומר, אתה עובד עם איזה, רצון שהילד הזה יהיה תלמיד חוכם, שיהיה רב, שיהיה גם יכול להיות רופא. אבל מה שלא עשית, לא צמצמת את עצמך. אז לא אפשרת לילד באמת לרצות, אז אישרת את הילד כל הזמן כמין חומר לדוקטורט שלך. כן? הוא צריך לענות להסתכלות שלך, שהיא מותנית במה שלא קיבלת. זאת אומרת, אתה רק רוצה להעביר הלאה את התסכולים, ואתה לא רואה אותו. ואז הילד קורא אמא בלילה, ואף אחד לא גם מרים אותו. אף אחד לא איתו באמת, כי אף אחד לא רואה אותו כדבר מחדש. הילד בא לחדש לנו את התפיסות שלנו. הוא בא להביא לנו אור בתוך הבית הזה, כי הוא בא להביא את הנשמה, את הנקודה הייחודית שלו. והמגמה שלנו, אם כן, זה להיות נוכח. להיות בעמדה נפשית כזאת שאתה פה, אתה נמצא. אתה לא כל פעם מתערב, כל פעם שהוא נופל ובוכה. לא. אם הוא בא ורוצה שתחבק, תחבק. אם עכשיו הוא צריך גבולות, תשים. אתה אז נהפך לאדם הרבה יותר משוחרר. כן? ולא כל הזמן מסמס שאלה לרב או למומחה, מה אני עושה עכשיו? כן? תראה מה שאתה תעשה. אתה יודע מה לך לעשות. תתחבר חזרה לעצמך. יכול להיות שאתה עובד עם איזה פוזה, ואתה נורא מפחד להיות או אבא או אמא. תוריד אותם, תוריד את הפוזות, תוריד את הכאילויים האלה, את הכלפי חוץ. תהיה אתה. ילד בוכה במיטה, ילד קטן, צריך להיכנס, להרים אותו, צריך לתת, לאפשר לו לפקוט. שתי שיטות, כן? יש שיטה שתגיד, תן לו לפקוט, ככה הוא ילמד. יש שיטה שתגיד, לא, מה פתאום? תן לו טבעיות. הילד צריך קודם כל מגע, עכשיו חום, הוא ישן היום, הוא לא עייף. תרים אותו, תיקח אותו. מה לעשות? תלוי. תלוי בך, תלוי בילד, תלוי בזמן הזה, עד כמה אתה עייף, תלוי מה המוכנות שלך באמת להתגייס עכשיו, לקחת אותו עדיין. ולקשיב, לקשיב לקול הפנימי שלך גם כן. כי אם אתה לא מקשיב לקול הפנימי שלך, אתה לא שומע את הקול הפנימי שלו גם כן. אז תמיד העצה נכונה היא באמצע, כן, איזשהו אמצע, שהילד הוא צריך לדעת שיש גבולות, אבל איכשהו לקחת אותו ולאפשר לו לפקוט, קוראים את זה בספרים תמיד, שנותים לילד ככה 5 דקות קצת לפקוח, אז אתה נכנס לחדר, אתה אומר לילד, מה, זה צריך לישון עכשיו, והוא לא רוצה, והוא בוכה אצלנו בבית, כל ילד בגיל 7 חודשים, ככה היה לנו את המשבר הזה. ראיתי בתאריך, 7 חודשים, יש את הלילה הלבן הזה. אז זה לא לילה, זה כמה שעות. עד שהילד מבין שצריך לישון ולא במיטה של אבא ואמא, ולא נכון שילד ישן במיטה של ההורים. זה דבר אסור. אבל לפעמים זה חובה. כן? זאת אומרת, כל עיקרון, כשאפשר להפר אותו, אז הוא עיקרון נכון. ואם העיקרון הוא לא ניתן להפרה, אז הוא חלש. כי הוא כמו מאבק. ואז אין חינוך, כי אין חיבור באמת. הנקודה הזאת נקרא שאתה צריך לבחור, נקודת הבחירה שלך היא בין עץ הדעת או עץ החיים. האם העצות, עץ מלשון עצות, הן באות מי? זה טוב או זה לא טוב, זה רע? או אם זה בא מי? חיים, מחיבור, מחיבור אמיתי. מהו החטא שמביא לכל הנפילות? שאכלנו מעץ הדעת טובה ולא מעץ החיים. החטא שעושה את התקשורת הבעייתית אחרי זה, סוג של פיתוי ושל עיוות בחיבור, הוא זה שהפך אותנו לאנשים שרוצים לדעת. כלומר, שאנחנו עובדים עם ספרים יותר מדי, אנחנו עובדים יותר מדי עם שיטות, עם גישות, עם מפלגות, ואז אנחנו לא רואים את עצמנו, לא רואים את השני, לא רואים את הדברים איך שהם באמת. כי אתה כל כך שטפו לך את המוח שמאלה, אתה לא יכול לחשוב כבר ימינה. אין לך שום אפשרות בעצם לחשוב בצורה אותנטית. התורה שלנו, מה היא עושה? בעיקר מפתחת את היכולת שלנו להיות יוצרים, להיות יצירתיים, להתחבר אל הנקודה הפנימית האלוקית הנשמתית. וזה הבדל הגדול בין הפסיכולוגיה המודרנית לפסיכולוגיה היהודית. מה זה פסיכולוגיה שהיא יהודית? היא לא מאמינה שאדם הוא מנגנוני הגנה וכל מיני מערכות וצריך רק לבנות את המערכות בצורה טכנית. היא מאמינה שאדם הוא נברא בצלם אלוקים, ואם כן הטוב קודם לרע, ואם כן יש לו נשמה ויש לו יצירה, כי הלכת בדרכיו, וכמו שהשם יצר ככה הוא יוצר גם כן. הוא מסוגל לחדש, הוא מסוגל להוציא דברים שלא היו בעולם. וזה נקרא לחנך. לחנך פירוש הדבר, לעשות, לרגלות את הנקודה היצירתית, הייחודית, שיש באדם. כי זה חלק אלוקא ממעל באמת, וזה מה שהשם רוצה. שיהיה הילד הזה כיסא לו. עכשיו, מה עושים כשילד באמת לא רוצה לדבר, למשל? יש לפעמים ילדים בתוך משפחה, יש לפעמים ילד אחד, או לפעמים כמה, או לפעמים זה משפחות כאלה, יש ילדים שאין להם שום יכולת לתקשר באמת. הם לא רוצים, ומרגישים שהם מבולבלים, לא משנה באיזה גיל, איזה ילד, מרגישים שהוא עצור, מרגישים שהוא מבולבל בגיל ההתבגרות, מרגישים שהוא לא מצליח לדבר. אז אתה יוצר את התקשורת הזאת איתו, מבחינת את פתח לו, אתה הופך להיות מתעגל אליו. לפעמים זה לוקח שעתיים. לקחת ילד, לא משה, אנחנו צריכים, אני רוצה לדבר איתך. האמירה הנכונה של ההורה בדברים האלה זה, אני לא מבין אותך, אתה בסדר גמור. לי יש בעיה, כי אני לא מצליח להבין אותך. הבעיה הוא אצלי, לא אצלך. תעזור לי להבין אותך. ואז בתחלה, כמובן, הוא יגיד, לא רוצה, לא רוצה לדבר, שום דבר, הכל בסדר. הוא לא ירצה. ואתה, כמו, אתם מכירים האלה שרוצים למכור את המקרר בדופקים בדלת? הם לא עוזבים אותך, מה שנקרא. אתה לא עוזב אותו. אבל אני איתך, אני באמת, זה, ולהראות לו שאתה מוכן באמת לסחוף את הזמן שלך ואת זה, הכל כדי להיות איתו. כי מה שילד הזה צריך זה לראות שאתה הורה פנוי אליו. שאתה פנוי אליו. ושעכשיו אתה מבין שתפקידך, אתה חש, שתפקיד שלך עכשיו זה לעזור לו לדבר. זה ייקח המון זמן, וזה ייקח הזמן שזה ייקח גם. אבל בסוף הילד הזה הכועס, הוא יבכה. בסוף הוא יגיד את מה שיש לו בלב כבר חודשים. ובזכות השיחה הזאת, הוא יצליח לפתוח את הכל. הכל פתאום נפתח. הכל פתאום אחרת. ועכשיו יהיה אפשר, סוף סוף, להתחיל לעזור לו, לבטא את הנקודת היצירה שלו. וזה בגלל שהתקשורת הזאת היא גמישה, מתוך נוכחות, מתוך זה שאתה נמצא במקום הנכון, תודה רבה, תודה רבה לך. מתוך זה שאתה נמצא במקום הנכון, מתוך זה שאתה נמצא במקום שאתה לא מטיף, לא מחנך, ואם כן, הגדרנו אולי החינוך של הדור הזה, שנשמות הענקיות האלה, שיש להם כל כך הרבה צימון, כמו שאומר רב קוק לאל חי, יש להם כל כך הרבה צימון לדברים גדולים, ואתה צריך ללכת עם הערבוביה של אור וחושך שלו. ללכת, כן? והעיקרון, אם כן, כדי ללכת עם הערבוביה הזה, זה לדעת ללימיים. לדעת באמת, לפעמים, לעשות את הדבר גם איך שאתה מתחבר בצורה טבעית, כי אתה למדת הרבה, אבל עכשיו אתה שולף בצורה כמו אומן, שלמד הרבה מאוד את חוכמת הצבעים וחוכמת הציור. אבל עכשיו הוא אומן, לשון אמונה. הוא שולף בצורה אינטואיטיבית וטבעית, מה עכשיו עליי לעשות, על הדף הלבן הזה. וזה יצא איך שזה יצא, וזה בסדר גמור שזה יוצא. המקום המשוחרר הזה הוא חסר. כל החולי הנפשי נובע מהמקום ההפוך מזה. הציפייה, ככה זה אצלנו, אנחנו לא מקבלים אורחים כאלה, אנחנו לא נאפשר לילד לעשות כזה דבר. יש קו אדום? יש קו אדום. יש גבול? בטח שיש גבול. מתוך הגבול הזה, עד כמה אתה מוכן באמת לפתוח את כל החלונות ולהתגמש, להתגמש אליו. אנחנו נסיים רק בזה שמגמת החינוך שלנו, אם כן, שישכון שכינה בבית הזה. זה לקחת את החינוך במקום הכי הכי גבוה. זכו שכינה ביניהם. החינוך הוא בזה שאנחנו צריכים להיות זקים, זך, זכו מלשון זך. כלומר, להיות נקי עם הילד. איך שבאמת אתה מרגיש שזה נכון להיות, ככה זה נכון להיות. כי יש השגחה. כי הילד הזה נשלח אל הבית שלך, וכמובן שאתה מסוגל לחנך אותו, להיות ההורה הכי טוב, ונראה לי שאנחנו צריכים לחזור להאמין בעצמנו, חוץ מאשר ללמוד כל מיני שיטות, להיות אנשים טבעיים יותר, אמיתיים יותר, זה מה שהילד רוצה, ושלפעמים פורצים את הגבולות גם בעצמנו, של שעות שינה, לעשות כל מיני דברים, אימפרוביזציות בתוך הבית הזה, לפתוח מוזיקה ולחקוד איתם, ולטייל, וליצור חוויות קצת מצחיקות כאלה. שהילדים היום מבשלים, וההורים הם אלה שיושבים במסעדה, ותעשו משחקים, תשחקו איתם. הילדים, זה מה שהם צריכים. הם צריכים שלא תהיה שגרה. כידוע, החרדות אצל האדם נובעות מחיי שגרה. מבתים שהכל צריך להיות ככה. שככה זה אצלנו ולא אחרת. מעבר לקיר אני לא יודע על איך נראה העולם. נראה לי שהכל נורא מפחיד. כי אני רק רגיל שהכל צריך להיות כמו שאני חושב שצריך להיות. וכאן יש כל מיני שאלות שאני לא הבאתי את המשקפיים שוב פעם. אוקיי. מה זאת אומרת לתת לילד לרצות? הוא לא יודע מה לרצות, אתה צריך לתת לו מה לרצות, לא בדור הזה. בדור הזה הילדים, מקווה שזה לא רק אצלי בבית, הילדים בגיל שנה, שנתיים, מאוד יודעים מה הם רוצים. אתה לא תיתן להם כל מה שהם רוצים. אם הם רוצים עכשיו שוקו והם שתו כבר שלושה, כמובן שלא תיתן להם. לא אמרתי שצריך לתת בלי גבול. אבל צריך לדעת שלא סתם ילד מבקש עכשיו מים. אל תגיד לו, לא, שתית מספיק. הוא רוצה מים. לא סתם ילד בא ורוצה עכשיו חיבוק. תן לו, תהיה איתו. כלומר, הכוח מעצים את הרצון אצלו, אנחנו רוצים לעצב, בסופו של דבר לגדל את כוח הרצון אצלו, זה על ידי צמצום. מה שאני יותר יביא את הרצון שלי, שככה זה אצלנו, אני מונע ממנו לרצות. אני מונע ממנו להיות הוא באמת. הוא אפילו לא ידע מי הוא. הוא יהיה סמרטוט. הוא או מרדן. שתי אפשרויות. או סמרטוט, כנוע לרצון ההורה, או מרדן. הוא יאבק כל החיים שלו. הוא יגדל בתוך המחתרת שמה בפנים את הקול של המרד, ועד שזה יפחוץ החוצה. שאלה שנייה. כשילד לא מוכן לקבל גבול, יש שתי אפשרויות. או כי הגבול לא נכון, כלומר, כמה אפשרויות בזה גם. מה זה לא נכון? או שמת גבול סתם. אמרת, לאכול עם הידיים על השולחן. מספיק. אמרת, עכשיו יושבים בשולחן של שבת לפחות 3/4 שעה. זה לא נכון. זה לא נכון, כי זה לא מתאים לז'וז'ו. ז'וז'ו הוא לא יושב 3/4 שעה, הרי, כידוע. לא יודע, קראתי לו ז'וז'ו, אפשר שם אחר כמובן, זה לא מחייב. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה אולי אתה לא אמרת את זה גם בצורה מספיק שאתה האמנת בגבול שלך. כן? כלומר, האדם הוא צריך לדעת שכשההורה שם את הגבול, זה גבול. אמרנו פעם שעבר, זה כבר שייך יותר לשיעור הקודם, שהילד ירים מאביו ומכבד את אמו, לפי מה שחסר זה אב. לא לפעמים, תמיד קצת חסר אב. אב שיודע לעשות את עצמו, ביקשתי ממך שלא לעשות. כי אם אין אבא שמסוגל לעשות את התפקיד הזה המכוער, כן, שלפעמים להיות לא נחמד, ביקשתי ממכם להיכנס עכשיו למיטה, ורמזור, דיברנו על זה שבוע שעבר, אדום, כתום, ירוק, כלומר אחרי זה לבול, אני לא מבין אותך, איך עשית דבר כזה, איך אתה מרביץ לאח שלך. כלומר, אם אתה לא מכניס בבית הזה קצת עירה, אז אין את התקשורת הגמישה הזאת. לכן הקדמנו את השיעור הקודם לשיעור הבא. כן? זה חשוב. יש עוד שאלה?
היום בגיל 50 אני לא זוכר אפילו פעם אחת שבילדות בכיתי וירים אותי. האם היו פעם ילדים שואלים ולא
מפונקים? כן, זה ברור שהיום הדור הוא חדש. הרב משה רפלוריה כבר הגדיר את הדור הזה כנשמות חדשות, כלומר נשמות שלא התגלגלו. וזה אומר נשמות עם שאיפות מאוד גדולות, נשמות גדולות במיוחד, ולכן נפילות גם מאוד גדולות. כגודל האדם, גודל הנפילה שלו. כגודל האדם, גודל היצר שלו. כגודל היצירה, גודל היצר שלו. ואם יש הרבה יצר, אז אנחנו צריכים לשנות את הדפוס. למשל, יש מוסד די כושל, זה נקרא הבית ספר התיכון. התיכון עובר מהפכה היום. המכינות קדם צבאיות מקבל, כן, תפקיד פה, בגלל שהרבה פעמים התיכון לא עשה את תפקידו, שזה לחנך את האדם, להפוך אותו לאדם יותר גדול, לא רק שיצליח בבגרות. אפילו הייתי אומר, זה העיקרון האחרון של התיכון. העיקרון הראשון של התיכון זה לעזור לילד לפתח חדוות יצירה, כמו שאומר דוד בן יוסף. שאדם יהיה מחובר לעצמו, שאדם יאהב את עצמו, שב-18 לחופה, ושלא יבלבלו את המוח עם הבגרויות האלה. כי היום ידוע שתוך שנה עושים בגרויות, כשאדם הוא בריא, וכשאדם בנה את עצמו בצורה מאוזנת. אז אפשר, כמובן, שגם נחבר אותו אחרי זה לבגרויות. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לא זה, אלא לבנות אותו בצורה יותר טובה, יותר ישרה, יותר גדולה. וזה בגלל שאנחנו נתאים את המוסד הזה לנשמות החדשות האלה. נשמות צריכות הרבה יצירה, הרבה התנדבויות, נתינה, המון לתת, המון להעמיק איתם בלימודים. גם לימוד גמרא חייב להיות בדור הזה לימוד גם מעמיק, לא רק לימוד לרוחב, אלא גם לעומק. כי זה הצימון לאל חי של הדור הזה. וכמובן, אז יש, עלול להיות גם יותר פינוק, כלומר יותר, זה כמו מלך, כמו הלכות צדקה אצל המלך. אני מרגיש כל הזמן שאיבדתי את הארמון שלי, אני רוצה ארמון. מה, אתה לא רוצה 5 שקלים? לא, ארמון, או כלום. הוא מרגיש בגובה שלו. אז הוא הרבה פעמים באמת נראה כמו אחד כזה עם המון, עם המון דרישות, וקצת שונה, באמת, קצת שונה מהדור הקודם. כן? זה, מה השאלה. בסדר, יש לכם שאלות? אולי? בבקשה.
אם הוא מרגיש
ההורה צריך ללמוד הרבה, צריך ללמוד הרבה, בגלל שיש כל כך הרבה מורכבויות, אז הוא חייב ללמוד הרבה. אני חושב שהורה צריך לקרוא את הספרים של, למשל, של ויניקוט, של אדלר, של דרייקוס, של ההורה צריך להיות מדען, יש ידיעה של איך להיות הורה. צריך ללמוד הרבה, אני חושב שצריך בכלל ספרי מוסר, תומר דבורה, אדם צריך לדעת מה ללמוד, אמונה כמובן, כן? מה? אז זהו, אז בינתיים הוא יסמוך גם על האינטואיציה שלו, שוב, הבריאה. הוא יעשה עבודה גם עם אשתו לפעמים, יש עזרה הדדית, תמיד יש איזה אחד קצת יותר למעלה, אחד יותר פחות בקי, זה יעזור לזה לפעמים ה... או חברותה או מיטותה, הזוגיות זה לפעמים חברותה גם בנושא חינוך, שלומדים. כשהילדים הולכים לישון, מבררים מה היה היום, מה קרה, איך היה טוב, איך היה לא טוב, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר. אני חושב שזה גם בית ספר של החיים, כן, עם הבית עצמו. לפעמים מכניסים קוצ'ר בתוך הבית. יש שם קוצ'ינג חינוכי כזה. עושים קוצ'ר בתוך הבית, הוא נמצא פה, הוא מסתכל, הוא זה, הוא רואה, כל... אחרי זה הוא יושב איתך שעה שלמה, מראה לך את המפה, מה היה טוב, מה לא טוב. זה לפעמים התארגנות תוך כדי תנועה החיים. זה לפעמים שאתה לא, אין לך זמן, לא למדת, לא יודע. אגב, זה טעות. אנחנו מכינים תוכנית עכשיו, הכשרה לחיי משפחה בתוך בית ספר. שכל בית ספר יהיו 10 סנות של 10 מפגשים לכל הילדים מכיתה א' עד כיתה י' ב', איך להכשיר את הילד להיות אבא יותר טוב, אמא יותר טובה, בני זוג יותר טובים. איך להכניס זה בחומר הלימודי גם כן. בלי קשר, אני חושב שלפעמים אנחנו בדיעבד, או תמיד אנחנו קצת בדיעבד לומדים, חכם כבעל ניסיון. בסדר, שם ישמרכם, בהצלחה.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.